לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מארחים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
ימנית וידאו וציירת זוכת פרסים שמרבה להציג בישראל ובעולם. רבות מעבודותיה מבוססות על תחבולות שונות. הן עוסקות בזהותה כאמנית ישראלית שהיגרה בילדותה מאיראן לישראל, וגם במעמדו של הדימוי האומנותי והקולנועי, בזיכרון, אגדות, מרחקים תרבותיים וגיאוגרפיים ופליטות. קוראים לה אלהם רוקני, והיא האורחת שלנו היום בלשם שמיים. פודקאסט התרבות של בית הנסן ומגזין ערב רב. אני יונתן אמיר.
ואני רונן אדלמן.
אנחנו אומרים שלום לאלהם רוקני.
היי, יונתן ורונן.
היי. אז אולי נתחיל במה קורה איתך היום? איזה שנה כזאת מוזרה, קורונה, עניינים.
אז אני בעצם סוג של המשכתי את הקורונה, כי ילדתי בסוף פברואר, אז ברגע שכל הסגרים נפתחו, תודה רבה. ברגע שכל הסגרים נפתחו, אני שוב נשבטתי לתוך הבית, ואני כרגע עם תינוק, ומבלה את רוב הזמני איתו בבית.
והספקת אבל להציג עוד בשנת הקורונה, נכון?
אף על פי שאני ככה פחות עובדת בסטודיו, ופחות מצליחה באמת להגיע לעבודה כרגע גם בבית, אז האומנות ממשיכה את עצמה, ודברים קורים שזה נחמד.
מה למשל?
גם יש כל מיני תערוכות קבוצתיות שציורים ועבודות וידאו מוצגים בהם ככה פה ושם. וגם דברים שעשיתי ממש רגע לפני הלידה, אז מתחילים לקרות איתם דברים, שזה מאוד נחמד.
הזכרתי בהקדמה את ההגירה מאיראן לישראל, זה גם משהו שמופיע תמיד ברעיונות איתך, זה נובע גם מהעיסוק, מחלק מהעבודות. אבל אני רוצה ללכת רגע עוד אחורה ולשאול איך אלהם רוקני נהיית אומנית.
אני חושבת שבמקרה, אני לא יודעת איך זה אצל אחרים, אז מצד אחד תמיד בתור ילדה ציירתי, ויש לי עדיין כל מיני מכתביות שהייתי מעתיקה אחד לאחד בצבעי עיפרון, ותמיד היה לי כזה סט גדול של צבעי עיפרון שהייתי ככה משחקת איתם ומציירת איתם. באיזשהו שלב בתיכון אני חושבת, נכנסה לי המחשבה לראש, אני רוצה להיות בכלל אדריכלית. אולי זה היה משיחות עם אבא שלי, אולי מישהו אמר לי שלאומנות אין אופק, אז אדריכלות זה ככה שילוב של יצירתיות ומשהו פרקטי בעולם. ובאמת ניסיתי להתקבל מחלקות לאדריכלות באוניברסיטת תל אביב וטכניון ובצלל. ואז מיד אחרי המבחנים הראשונים בתל אביב, עברתי תאונת דרכים בגיל 22, וככה מספר חודשים לתוך השיקום, פגשתי אדריכלית במסגרת תרפיה באומנות, היא גם הייתה שם, הייתה לה טרשת נפוצה, ותוך כדי שיחה אמרתי, אני גם רוצה לעשות, ללמוד אדריכלות, וזה חלום שלי, אז היא אמרה, תשמעי, בכיסא גלגלים, אולי כדאי שתחשבי על זה שוב, כי מאז שהמצב שלי עם הטרשת הולך ומחמיר, אז יותר קשה לי ככה לעבוד ולהגיע למקומות ולהיות ניידת. עכשיו, כמובן שזה היה כל כך שלה, אבל אני, מה אני מבינה מה החיים שלי? מה אני יודעת מה זה בכלל להיות אדריכל? אז באמת, אני חושבת שבאותו יום החלטתי טוב, אז אני אלמד תרפיה באומנות, כי ככה הנכות תהיה איזה דבר שהוא ערך מוסף עבור המקצוע הזה. ואז חיפשתי איך לומדים תרפיה באומנות, וגיליתי שזה רק תואר שני, והתואר הראשון זה או דרך פסיכולוגיה או דרך אומנות, או לפחות זה מה שאני זוכרת או הבנתי בזמנו. ולא היה לי שום קשר לפסיכולוגיה, אז אמרתי, טוב, אני אלך ללמוד אומנות. וככה באמת התקבלתי לבצלל, הכנתי תיק עבודות, והגעתי מתוך מחשבה ראשונית שאני לומדת תואר ראשון כדי להמשיך לתואר שני. ומה שקרה זה שבסוף שנה ב' הייתה לי תערוכת סוף שנה, ומאוד החמיאו לי עליה, ואז אמרתי, טוב, אז אולי אני בעצם יכולה להיות אומנית. וככה זה היה, כאילו מין איזה, מצד אחד אני מרגישה שזה התגלגלות, ומצד שני זה איזה שהן בחירות של רגע של, אוקיי, זה הוביל אותי לכאן, אז אני אעשה ככה.
ובידוד שלך, כאילו, נחשף לאומנות, כאילו גדלת באשדוד, לפני זה בעירה, כאילו הלכת למוזיאונים, נחשף לאומנות, זה...
לא. לא, פשוט. פשוטו כמשמעו, לא. אז אולי איך... הייתי באיזה מוזיאון, העיר אשדוד עם הבית ספר או משהו כזה. אחרי זה שהכנתי את התיק עבודות.
כן, זה, על מה היית, איך הכנתי תיק עבודות?
אז קודם לכן, עוד בתיכון, התעניינתי באומנות. הלכתי וחיפשתי איפה ללמוד רישום, ובאמת התחלתי ללמוד רישום בגיל 18 אחרי התיכון. אז כן היה לי עניין, הייתי קונה במבצעים בסטימצקי ספרים על אומנות ומסתכלת בהם, אבל לא הייתה לי סביבה שחשפה אותי לזה, או לא היה לי, נגיד, מישהו לפנות אליו כדי להיחשף לזה. ההורים שלי עבדו כל הזמן, לא היה להם זמן, זה גם לא תחום שכל כך מעניין אותם. עם זאת אומר שגדלתי על מיתולוגיה של דוד שלי. יש לי דוד, אח של אבא שלי, שהוא התעבר בגיל 20. באתי להגיד 22, אז אמרתי, אני עשיתי תאונה ב-22, אולי אני סתם, אין לי מושג, משהו באזור רגילי 20. הוא התעבר, וקודם לכן הוא צייר. הוא היה מצייר בצבעי שמן ובפחם, וראיתי תמיד עבודות שלו בבתים של סבא וסבתא שלי ואצלו בבית. אז המקום הזה שיש במשפחה אנשים שהם אומנים או יודעים לצייר, זה משהו שככה תמיד היה שם.
נמשכת למישהו שידע לצייר, אבל גם הוא היה מיתולוגי וגם כללה.
זה מטורף, כן.
כן.
זה דבר מטורף בעיניי.
העבודות שלך הן נורא אינטימיות, כאילו את מכניסה אותנו לחיים שלך, למשפחה, וסיפרת על הדוד, אז אני אומר, אני מכיר את הדוד, מהסרט על החתונה, שהיית שאת היית תינוקת בחתונה, פתאום אני מבין, כאילו מי שעוקב אחרי עבודות, הוא בעצם נהיה חלק מחייך באיזושהי צורה.
אני אשאל את זה קצת אחרת, מצד אחד זה נכון, העבודות, יש בהן רובד אוטוביוגרפי מובהק, ומצד שני, גם כמו שאמרתי בהתחלה, יש בהן המון תחבולות וגניבות. ושימוש באנשים אחרים ובמקורות מידע אחרים ובקהילות אחרות, זאת אומרת, דווקא הרחקה מאוד גדולה.
אני חושבת שתוך כדי פעולה אין לי איזה שהם גבולות פרטיות שלי. אין לי משהו שמגן עליי, או אין לי מחשבות על זה של אוי, זה אינפורמציה פרטית מדי, אני לא אחשוף את זה. למשל, בסרט החתונה היה שם איזה משפט שמדבר על הווסת של אמא שלי, ומתי היא קיבלה אותו סביב החתונה, לפי זה היא זוכרת התאריך של החופה, כי בלה בלה. ויום לפני הפתיחה של התערוכה, זה היה מין שלוש תערוכות יחיד בגלריה האוניברסיטאית, קיבלתי טלפון מאחי שאמר, תקשיבי, כי שלחתי לו בדיוק את הסרט, והוא צפה בזה ואמר, זה פרטי מדי, זה לא נעים, אולי אמא הסכימה שתשתמשי בזה, אבל אולי לא תגיד לך שקשה לה עם זה, אבל זה לא בסדר. והתווכחנו, וכמובן שבסוף הצגתי את זה. אבל אני מניחה
רגע, ש... רגע, רק אולי להגיד, למי שלא מכיר, זה סרט שאת מחפשת את התאריך של החתונה של ההורים שלך, שהם לא זכרו מה היה התאריך.
כן, אז בעצם סביב השאלה שלך, יונתן, בנוגע לפרטיות ו... תחבולות והרחקה, אז באמת מבחינתי, החפירה בתוך התאריך חתונה של ההורים שלי, או ניסיון למצוא אותו, אז מצד אחד זה אקט פרטי, כי אני צריכה ללכת ולראיין את ההורים שלי, ואת הדודים שלי, ולנסות ככה לחפש אינפורמציה, או להצליב אינפורמציה, כדי להבין מה התאריך, ואמא שלי פתאום תנסה להיזכר, והיא תזכור את זה סביב ה... תאריך של הווסת שלה, כי הייתה צריכה להזיז את החופה כדי שזה לא יתנגש, ואז אח שלי יגיד שזה פרטי מדי ואולי לא תציגי את זה, אבל אני רואה בזה איזה שהם כלים בסך הכל כדי להצביע על אולי תופעה רחבה יותר. זה הכי קלישאתי להגיד את זה, שבעצם, עצם זה שהמשפחה שלי, ההורים שלי והאחים שלהם, לא זוכרים את התאריך חתונה, שזה משהו די מקובל, שנזכור אותו, של ההורים שלי, כי היו כל כך הרבה מאורעות פוליטיות של ימי טרום המהפכה בטהרן, ובנוסף הייתה הגירה ששינתה לגמרי את לוח השנה. זאת אומרת, באיראן הלוח שנה הוא לוח שמבוסס על השמש, וזו ספירה אחרת לעומת הספירה המערבית. אז הם ידעו את זה, לא באמת ידעו את התאריך העברי, כי הם לא כאלה דתיים ומתעסקים בזה, ואז עם המעבר גם היה את השבר של הזמן, לא רק של הזיכרון, אלא ממש באופן מילולי, אין תאריכים שהם מסונכרנים. אז החיפוש בתוך זה, או השאלה מה היה התאריך, זה שואל אולי לא רק על ההורים שלי, גם על כל אותם עליות שונות, לא רק מאיראן, שהגרו לארץ וכתבו להם בתעודת הזהות 00045 או 50 או 60, כי בעצם אף אחד לא טרח לבדוק מה תאריך הלידה של אותם אנשים שהגרו מארצות עם קלנדר איסלאמי.
אז העבודה שלך מנסה להחזיר ספירה אחרת לתודעה בעצם? להחזיר תודעה שעשו לאיזושהי מחיקה או אישור קו? ככה את רואה את זה?
אני לא חושבת שזה בצורה כל כך מובהקת, כמו שזה פשוט עוד אלמנט בתוך זה, עוד פרמטר בתוך זה.
או שבעצם את רוצה להציף את החוסר סיכרון שיש בין המאגרים שבאים מכל מיני מקומות עם תרבות אחרת, עם לוח שנה אחר, עם שפה אחרת וכל זה, ואז הם באים לפה, למקום שמאגרים אליו, שפה זה ישראל, ואז יש איזה חוסר סיכרון. ואני חושב שהעבודות שלו, כמעט כולם אני אומר, זה באיזשהו מקום להציף את החוסר סיכרון, לדבר על החוסר סיכרון, ולראות מה, ואז מה יוצא מזה באיזשהו מקום.
כן. זה גם חוסר, נגיד בעבודה הספציפית הזו, זה גם החוסר סינכרון הזה, וגם בעצם הבלבול שכולנו חווים, איפה, כאילו, אתה תזכור איזה אירוע משמעותי בחיים שלך, אולי לפי תאריך רצח רבין. כאילו, כולנו זוכרים דברים אישיים, הרבה פעמים גם דרך מאורעות ציבוריים. אז זה גם היה באיזשהו מקום לקשור את הטראומה האישית או הטראומה של אובדן התאריך, אובדן הזיכרון, עם הטראומה של המהפכה, שבעצם המהפכה גם הרבלה את אותו מאורע חתונה, גרמה לו לא להיות, לא להתרחש כפי שהוא היה אמור להתרחש. אפרופו קורונה, עכשיו כולנו חווינו את זה דרך הקורונה, נכון?
חתונות שחזרו הביתה.
אז בעוד 30 שנה, לא יודעת, מתי היה XYZ? זה היה בשנה של הקורונה, כן? ואז זוכרים את זה דרך השנה של הקורונה.
ואז שואלים, רגע, זה היה בסגר הראשון, השני או השלישי?
בדיוק. אז אנחנו הרבה פעמים הדבר הזה מפעיל אותנו, ונראה לי שהיה לי קל או כיף או מעניין להשתמש בפוליטיקה הזו בתוך הפרטי ולמשוך את זה ככה, מן איזה קו בין המהפכה לאישי של ההורים שלי, למצב של ההגירה.
אז בעצם כל פעם שאת כאילו בעצם חוזרת לזיכרון הזה שנתקע בגיל 9 עם ההגירה, את גם חוזרת למהפכה, כאילו את חוזרת לפוליטיקה.
כן, כי בעצם ההגירה היא אמנם הגירה, אבל היא פליטות. לא ברחנו כמו שמבקשי מקלט פליטים בימינו בורחים מסוריה או מאפריקה, אבל זו בהחלט הייתה הגירה מטעמים פוליטיים, דתיים. כל המשפחה של ההורים שלי עזבו את איראן, רובם כי היו להם בנים בגילי התבגרות, והם לא רצו שהבנים שלהם יתגייסו לצבא באיראן. לכן הם הבריחו אותם הרבה לפני חוק הגיוס שם, כשהיו בני 13-14, כדי שבכלל לא ייווצר מצב שיחסמו את היציאה שלהם. אז בעצם, ברגע שכל המשפחה עוזבת מהסיבות האלה שהן בעצם סיבות פוליטיות, שהם לא רוצים שהבנים יתגייסו לצבא, אז גם המשפחה שלי כבר לא תישאר שם לבד, וכן הלאה.
נחזור אחר כך להשפעה של חוויית הפליטות על עבודות מאוחרות שלך, אבל אני רוצה עדיין רגע כן להתעכב על העניין הזה של ההרחקות והזיכרון, החזרה אל הזיכרון, משום שבעבודה מאוחרת יותר, אחרי החתונה ביוסף הבד, את בעצם מכניסה איזשהו גורם נוסף של הפרעה. את בעצם שולחת אמנית איראנית-אמריקאית שאת פוגשת, שולחת אותה באמצעות התכתבויות ושיחות בסקייפ, לצלם עבורך את שכונת ילדותך בטהרן, שכונת יוסף עבד. במקביל את בקשר איתה, באיזה שלב הקשר נקטע משום שהיא לא מעוניינת לקחת יותר חלק בפרויקט. פה, כדי לשחזר זיכרון, את עושה מהלך, עובדת כמו מגייסת סוכנים במוסד. את שולחת את האיראנית שפגשת באמריקה כדי לצלם לך מידע מתוך טהרן. היא בינתיים לא בדיוק יודעת למה זה משמש ולא ברור לגמרי, ואז היא גם נסוגה כי היא חוששת, ואת ממשיכה עם הפרויקט. זאת אומרת, משחזרת את הזיכרון באמצעות פעולה כזו.
אז כן, קודם כל העבודה הזו הייתה קודמת לעבודת החתונה, שנה קודם לכן הצגתי אותה, ב-2014, והיא התחילה ב-2009, כשפגשתי אותה לאורך השנים עד שככה התגבשה לכדי תערוכה. אז כן, אני חייבת להגיד שהפרויקט הזה, אני לא יודעת אם הייתי עושה אותו שוב בצורה שבה עשיתי אותה בזמנו. הייתי overdriven, הייתי ברצון יתר להוציא את זה לפועל, והייתי מאוד מניפולטיבית איתה. עכשיו, מניפולטיבית במובן החוקי. זאת אומרת, ברגע שהסתבר לנו שגדלנו באותה שכונה במפגש הראשון, אז נוצר בינינו קשר חברי. אני כבר חזרתי לארץ, פגשתי אותה באיזה וורקשופ, באיזה סדנה בארצות הברית, וחזרתי לארץ, והמשכנו להיות בקשר, ובאמת, הרצון הראשון היה באמת שהיא תצלם שם, כשהיא מבקרת את המשפחה שלה, את ההורים שלה. כי הם גרים בשכונה ליד, והיא בזמנו קודם לכן גרה בשכונה שגדלתי בה גם אני, ומאוד מאוד סקרן אותי לראות איך זה נראה, ולא עלה בדעתי לחפש צילומים, לא יודעת, באינטרנט, או אולי מישהו אליו.
בגוגל ארט.
גוגל ארט, אני בטוחה שאין, אבל...
בטוחה שאין? למה?
אולי יש. מה, בטהרן? אולי. אז לא חשבתי על זה, זה לא עלה בדעתי בכלל. המחשבה שמישהי לייב תוכל לצלם לי את זה, זה היה כאילו... גם קודם לכם בכלל לא הסתקרנתי, רק ברגע שהיא הופיעה, הופיעה הסקרנות. ואז היא אמרה, טוב, נצלם, ואז ככה התחלתי להגיד לה, אולי תצלמי ותצלמי לי בווידאו, ואולי נעשה עם זה משהו אחר כך. וככה התחיל השיח בינינו. היא בהתחלה, אני אגיד, שהיא לא, היא פסלת, והיא בכלל לא מכירה או עשתה עבודות וידאו, ואני באתי מאיזה עולם של וידאו ודוקו ולגבות ו... בואי נצלם, ובואי נצלם את המאחורי קלעים, ואת הכישלון של העבודות, והיא באה מעולם ש... אני יכולה אולי לפרש את זה, אבל זה לגמרי פרשנות שלי, שגם איראן וגם ארצות הברית תואר שני, זה פסדה של הכל מושלם. זאת אומרת, אין כישלון, אין מאחורי קלעים, שלא הצלחנו לצלם את הסרט כמו שרצינו, בואי נתפור עכשיו משהו מהשאריות, כי חבל, מה, שילך לפח, השקענו זמן. שיש אולי בזה גם משהו מאוד ישראלי אפילו.
וזה גם חלק מזה שאת מכניסה לתוך הסיפור שלך את הצופים.
כן.
כאילו זה.
כן. וגם אני תלמידה לשעבר של אבי מוגרבי, אז כל המורשת של איך עושים קולנוע או וידאו, שהוא גם מודע לעצמו והוא גם... מקבל את הכישלון של עצמו, זה משהו שממש היה ככה, גם סקרן אותי וגם הייתי בתוכו. אז מהיום הראשון זה הוויכוח בינינו, המקום הזה של איך מתעדים את מה שנעשה. ומהיום הראשון צילמתי את עצמי בזמן השיחות, ולא תמיד, בהתחלה אמרתי לה שאני רוצה לצלם, היא אמרה, את חייבת לעדכן אותי מתי את מצלמת, כדי שלא נדבר על פרטים כמו תקציב או כל מיני דברים שהם מבחינתה היו כזה לא מעניינים או לא אמורים לדבר עליהם. ואני הסכמתי לזה, אבל לא תמיד הוצאתי את זה לבא. זאת אומרת, אמרתי, טוב, אני מצלם את הצד שלי. לא שומעים אותה בטלפון, שומעים רק אותי. מותר לי לצלם את עצמי בסטודיו מדברת שיחת טלפון. אז הצדקתי ותירצתי את זה, אף על פי שהייתי כאילו מאוד לא כנה, והיינו שותפות. אז ככה בעצם... זה היה הבסיס של זה, וזה הלך והסלים.
ולמה בעצם את אומרת שהיום לא היית עושה את זה?
כי אני חושבת שלא הייתי הוגנת אליה. מההתחלה גם היו לה עניינים עם זה שמצד אחד היא מאוד חיבבה אותי, מצד שנהיה לה מאוד קשה עם ישראל, שאני חי בישראל, עם הישות הציונית. אני זוכרת שבאחד המיילים, אני לא זוכרת מה היה, משהו עם הדואר, הייתה איזו הגשה שהייתי צריכה לשלוח בדואר, והיה בדיוק חג, ואמרתי, תקשיבי, את חייבת לשלוח לי את ה... כאילו, תעברי על התוכן הזה ותאשרי לי אותו, כי אני חייבת להדפיס ולשלוח את זה. ועוד רגע חג, והדדליין, אני לא אספיק לשלוח את זה לפני הדדליין, משהו כזה, ואז היא כתבה לי באחד המיילים, מה, הדואר, אין לכם דואר של 24 שעות עם כל החיל האוויר הזה שלכם? כאילו, משהו הכי לא קשור, שבעצם הציף המון מטענים שהיו קיימים בעצם סביב הישראליות והציוניות.
אבל ההגינות הזאת היא הכרחית? אי אפשר לעשות עבודה שבה את מכופפת את העיקרון הזה?
אפשר.
לא, ראוי לעשות
עבודה? לא, אני אגיד לך, נגיד בשבעה עבדל קרימים, שזה עבודת וידאו פרויקט כולו שעוסק בפליטים מאריתריאה וסודן, אז הייתי במקום אחר, זאת אומרת, היה לי מאוד חשוב ומאוד מאוד העסיק אותי יחסי הכוחות ביני לבין מבקשי המקלט. עכשיו, זה לא אותה מערכת יחסי מולה. מולה יחסי הכוחות היו די מאוזנים, חוץ מזה שאני רציתי ממנה משהו שרק היא בזמנו היא יכלה לספק לי, שזה החומרים המצולמים מהשכונה.
אבל זהו, אבל בסופו של דבר גם כאילו חשפת את כל ה...
מנגנון.
כן, כל המנגנון, כל השיחות ביניהם, יש את הרשימת, את כל האימיילים שיצא בקטלוג ובתערוכה, וקודם כל, את מציגה את, גם שאת לא בסדר, או את החוסר, כאילו, את הטעויות שלך, את החוסר הגינות שלך, מוצגת שמה, אבל אז כאילו את משכפלת את הדבר הזה, כי את, בזה שאת חושפת גם את החולשות שלך, או את הטעויות שלך, את בעצם עושה את זה שוב.
נכון. אני עושה את זה שוב, אני מצד אחד בעצם ממגנת את עצמי מפני המניפולציה שעשיתי, ומצד שני אני שוב פעם עושה את זה בזה שאני...
לא, אז זהו, אז יש פה איזה מקום כזה, כאילו אם אני מראה את המניפולציה, אז זה בסדר שאני עושה את המניפולציה.
אבל זאת גם מניפולציה.
אבל זה גם מניפולציה.
נכון.
זה בסוף יוצא...
נגיד, אני אגיד לך מה לא... לא. הנקודה הכי כאילו, זה שפגשתי אותה שנה וחצי אחר כך ביריד בנאדה, בניו יורק, ובמקרה, והייתי שם בביטן של גלריה מלוס אנג'לס, ושני הספרים של התערוכה היו שם על הדסק, ורצתי והכבטתי אותם. ואז רק כשחזרתי לארץ, כתבתי לה מכתב, ושלחתי לה את שני הספרים האלה. כי שלחתי לה PDF שלהם, אבל לא קיבלתי תשובה ממנה, אז הבנתי שלא קראה ולא פתחה אותם. אז בעצם כאילו, היו שם רגשות השם.
בהתכתבות אימייל שפרסמת עם אותה אומנית שאנחנו לא מזכירים את שמה, יש שם איזה סוג של, לא יודע, ויכוח, שאת אומרת זה פוליטי, ואת אומרת, ואז היא אומרת, מה פתאום שאת אומרת שזה פוליטי, ו, כן. ובכלל עולה, זה מציף בדיוק את, אני חושב, את, את השאלה הזאת, כאילו, אומנית שחוזרת למקום ילדות שלה, ו, אבל זה אומנית ישראלית שחוזרת לאיראן, האם זה יכול להיות לא פוליטי?
אני חושבת שמה ש... א', כל הכבוד שקראת את זה. אבל כן, אני חושבת שבמקומות האלה הייתה אי הבנה מאוד בסיסית שאני גם ממש כעסתי על זה, כי בעצם העבודה במהות שלה, עצם זה שאני שולחת איזה סוכנת או סרוגייט או אקסטנשן שלי למקום שאני פיזית לא יכולה להגיע לה מסיבות פוליטיות, אז זו פעולה פוליטית. לא משנה מה היא עושה שם. והיא, שוב, בגלל שאני ישראלית, ובגלל שהיא מאוד פחדה שהדבר הזה ישפיע באיזשהו אופן על היכולת שלה לחזור לטהרן, וכי כזה על הקו בין ארצות הברית לאיראן, אז היא כל הזמן ניסתה להוריד את הווליום הזה של הפוליטי. עכשיו, אני ניסיתי להשיג תקציבים, וניסיתי להשיג חלל, וניסיתי להשיג... רזידנסי כדי ששתינו ניסע לשם וניפגש שם כדי לעבוד. אז כמובן שהטיקט שלי להגיש את כל ההגשות האלה זה הטיקט הפוליטי, כי זה מה שמעניין בסיפור הזה. וכל פעם שהייתי שולחת לטקסט כדי לאשר או לקרוא, כי זה משותף, אז היא מאוד לא אהבה את זה והתנגדה לזה. וסביב זה באמת היה השבר שלנו, אבל הוא היה קיים מלכתחילה. בעצם זה שאני אומרת שהפעולה פוליטית זה הופך לפוליטית. בעצם זה שאני אומרת שאולי לצלם באיראן בווידאו זה לא דבר כל כך פשוט, אז היא התנגדה לזה, כי למה את אומרת את זה? זה, אם אף אחד לא עוצר אותי ולא אומר לי כלום, אז אין בעיה.
בקטלוג של התערוכה היא במוזיאון תל אביב, יש רעיון שעשית עם הבמאי האיראני מחסן מחמלבף. אני מקווה שאני הוגה את השם נכון.
מוחסן.
מוחסן. יש המשפט שאת אומרת, שאומר, אם אפרוץ בבכי זה בגלל שאני איראנית, וככל שאני מתבגרת, כך הדמעות שלי זולגות בקלות רבה יותר. זה לוקח אותי גם לשאלה על הנוכחות של דמעות בתרבות האיראנית, שאני לא מכיר, וגם לעבודה שעשית שקשורה לזה בהמשך.
אז מקודם ששאלת על ה... אמרת שהעבודות שלי עוסקות בתחבולות ומניפולציות, ואז קצת התנגדתי לזה בתוך תוכי, ואז הבנתי שבעצם חוץ מהפרויקט יוסף אבד, גם הפרויקט הממושך שאני עושה עם אבא שלי, האיש הבוכה, הוא לגמרי מניפולציה. זאת אומרת, אני מפעילה עליו מניפולציה כדי לגרום לו לבכות.
אז אולי אתה כן צודק. ספרי קצת על המהלך, על עשיית העבודה הזו.
אני אגיד ביחס למה שציטטת בשיחה עם מחמל בף, זה שזה היה כבר אחרי שהעבודה הזו הייתה קיימת, והיא הייתה בתודעה שלי, וזה אולי חוסר היררכיה, הייתי מגדירה, בין צחוק ובכי. לפחות בתרבות האיראנית, ממה שאני מכירה בסביבה הקרובה שלי, ואולי אפילו הייתי מרחיקה עוד צעד ואומרת בקולנוע שאני מכירה, קולנוע איראני. אולי לא הקולנוע של הבמאים האלה, כזה קיארוסטמי ומחמל בף וג'אפר פנאהי ואל, אבל אולי הקולנוע היותר עממי. הגבר שבוכה כי קורה אסון, כי האהובה עוזבת, כי היא לא יודעת, הבת שלו מתעוורת, כל מיני כאלה טלנובלות סטייל, זה לא כזה מופרך. זה בסדר, זה קיים מאוד מאוד. לא יודעת אם אני מדייקת, אבל אולי זה קצת דומה לקולנוע טורקי כזה עממי.
זה דומה קצת שהראיינו את נטע הקיים ועמית חי כהן, הם סיפרו שגם שהם גדלו באירועים המשפחתיים, לא היה הפרדה בין החף לבכי. כאילו, היה, זה היה ביחד, כאילו, היה חלק מהחפלה, גם לגמרי. היה עשירים שבוכים כולם.
לגמרי. ביחד. ואני גדלתי לתוך זה, גדלתי לזה שאני יושבת עם אבא שלי, רואים סרט מצויר, ואבא שלי בוכה. סרט מצויר של ילדים, וזה מרגש אותו, והוא בוכה. אז אמנם העבודה הזו התחילה מתוך מקום סופר כזה, טוב, ההורים שלי, אני יודעת איך לגרום להם לבכות, אני רוצה לעשות איזשהו טסט, לעבודה גדולה יותר, הייתה לי פנטזיה בסוף התואר הראשון, לצלם המון אנשים מכל מיני גילאים בוכים. ועשיתי ניסוי על ההורים שלי, ואז החלטתי שהניסוי זו העבודה. ורק ברבות השנים הבנתי יותר ויותר במה העבודה הזו עוסקת, שזה באמת גם המקום הזה של החוסר היררכיה והמסיבות בכי, שדודים שלי באים מארצות הברית, אח של אמא שלי נגיד בזמנו בא, לארץ, וישבנו בסלון שלי, ושמתי איזשהו שיר ככה נוגע ללב, או אפילו לא עצוב, אבל כזה מין משהו. אז דוד שלי התחיל לשיר, אמא שלי התחילה לבכות, אשתו התחילה לבכות, אבא שלי התחיל לבכות. אני כמובן ככה יושבת, מצלמת מבעד למצלמה ונוזלת, ואז מפסיקים את השיר, וכולם פורצים בצחוק על הפעולה של הבכי, על זה שרגע לפני כן הם צחקו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שאנחנו קצת מפגרים, כי כאילו מה אנחנו יושבים ובוכים בסלון, אבל כיף לנו. הקתרזיס, אנחנו חווים איזשהו קתרזיס.
safar berize pisham bi khabar asir roya hamisham dobare bas tanha misham be shab migam pisham bemune be bad migam tasof be khune be khune asti yare yari chera miri tanha mizari
ش שמענו עכשיו את הסשן האחרון שבו צילמתי את אבא שלי בוכה. השיר זה אותו שיר שאני מצלמת אותו בוכה לצליליו מ-2007, וזה שיר שנקרא "עם יום אחד", וזה של זמר איראני בשם פרמרז אסלני, וזה שיר סופר פופולרי, וככה כל איראני שרוצה ללמוד גיטרה אולי יתחיל עם השיר הזה. בימי הקורונה ככה הייתי נוסעת מדי פעם בסגרים, מבריחה את עצמי לסטודיו, ולא קרה כלום בעולם האומנות, אז התחלתי ככה לחשוב מה אני עושה, מה אני עושה, מה אני עושה, ועם כל הסטרס סביב המוות, אז חושבתי על זה שההורים שלי הולכים ומזדקנים, ויאללה, אני חייבת לצלם את אבא שלי עוד פעם בוכה, והפעם אציא לפועל פנטזיה שיש לי כבר איזה 8 שנים, ואני אצלם אותו יושב ליד זמרת בזמן שהיא שרה לו, ואז הוא בוכה. זאת אומרת, הוא הופך להיות פרפורמר ממש על במה, ולא רק לעיני המצלמה. ופניתי למורי נהדר, וביקשתי ממנה ללמוד את השיר, והיא עשתה לו עיבוד משלה, וצילמנו את זה באיזשהו, לא זוכרת אם כבר היה סגר או סוף סגר. גם שמחתי על זה שאולמות עכשיו פנויים, אז אני אוכל להשיג בקלות, אפרופו מניפולציה, אני אוכל להשיג בקלות איזה אולם, אז פניתי למוזיאון תל אביב, ובאמת הם היו מאוד נדיבים איתי, ואפשרו לי לצלם את זה באולם רקנתי שם, וצילמנו את זה 5 ימים לפני שילדתי.
השימוש כאילו פה בהורים, באבא שלך, הוא כאן מזכיר את ורד ניסים, שגם כל העבודות שלה, היא משתמשת בהורים שלה, ואני משתמש במילה משתמשת, היא גם ממוצא איראני. זה גם את, יש פה איזשהו משהו להגיד, על הקשר בין הורים לילדים, שהוא שונה בתרבות, או שהוא...
אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד שאבא שלי לפחות, יעשה כל מה שאני אבקש ממנו,
זה אולי מה שהתכוונתי, כן.
בטח בתחום האומנות. זאת אומרת, כן, כאילו, הוא פשוט יעזור לי ויסכים.
וגם הוא מראה את החולשות שלו, לא, אולי זה לא חולשה לבכות, אני לא יודע, כאילו.
הוא מוכן, הוא מוכן, אז זהו, כשאני אומרת שהוא מוכן לעשות כל מה שאני מבקשת, זה כולל, גם במחיר של נגיד העבודה הזו, היא כבר לא קלה לו. זאת אומרת, כשאני קובעת עם אבא שלי, כשאני מצלמת אותו בוכה, זה כבר לא לפני 10 שנים שהרגשתי שזה קול. זה כבר הולך ונהיה עמוק יותר. אני לא יודעת אם זה כאב, אבל הבכי הוא בכי אחר. זה לא הבכי של 2010. זה כבר... בכל פעם שאני מצלמת אותו בשנים האחרונות, אני בעצמי מתפרקת מאחורי המצלמה. זאת אומרת, זה כבר בכי שגם לוקח על עצמו את ידיעת המוות. ואת ידיעת הפרידה. זה כבר בכי שהוא... לא יודעת, לא סתם אמרתי שבקורונה הרגשתי שזהו, זה הסוף, כי ההורים שלי כבר מבוגרים, וזה לא... הם לא חולים חלילה, והם בריאים לגמרי, אבל זה כבר, אתה יודע, תופס אותנו.
אז אולי זה אומר משהו גם על ההורים, אבל גם על הילדות, שבשני המקרים, גם של ורד ניסים וגם שלך, הם... מוכנות לעשות, לשלם מחיר ולחשוף דברים מאוד בוטים ומאוד אישיים ופרטיים באמנות שלהם. גם עליהן וגם על ההורים, וגם על צדדים שלישיים.
אולי עכשיו שיש לי ילדים משלי, אז כן, יש אזורים שאני לא אכנס אליהם. נגיד עכשיו אני לא הייתי מצלמת את הילדים שלי בעבודה איתי.
לא כמו גיא בנר.
יש עוד דוגמאות לאמנים שכן השתמשו, אבל זה נכון שיש איזו תפיסה שהילדים הם פרטיים, והם לא אמרו כן, וההורים בכל זאת הם גם מבוגרים, הם יכולים לסרב. דבר שני, הם מסורתי.
אבל השאלה אם ההורים יכולים לסרב.
אז נגיד ההורים, אולי כי הם אחראים לעצמם, נקרא לזה אולי, או אולי הם יותר חסינים, וילדים, אני חושבת, בנוגע למה שאמרת לגבי גיא, זה ש... אני חושבת שגיא, העבודות שהוא עשה, קרו בזמן אחר. אני חושבת שאולי אפילו המודעות הייתה שונה, כי בימינו, עם כל הרשתות החברתיות והפריצות של דימוי של היקרים לנו והילדים שלנו, אז גם מצד אחד יש לנו, גם כמובן יש אינפלציה, וגם יש לנו יותר מודעות. אנחנו יודעים שרובנו, לא יודעת, לחשוף את הילד כל שנייה, זה כאילו כבר יש מקומות ששואלים בהם על הפרקטיקה הזו, שרגע, סבבה, כל שנייה לשים את הילד, והוא לא, הוא קטן, הוא לא בחר בזה, הוא לא יכול לסרב. איזה רשות יש לנו כהורים לעשות את זה? ואני חושבת שהעבודות של גיא, כאילו זה סתם מחשבה שלי, זה לא איזושהי, הם קרו בזמן אחר, שהדבר הזה היה ככה אולי פחות קיים.
אני אלך עם המחשבה שלך אל העבודה הבאה, עם מישהו ש... גיא בנר הוא לא נושא של הפודקאסט הזה כמובן, אבל גם הוא באיזשהו שלב, כשהוא הפסיק לעבוד עם הילדים, הוא פתאום הלך ועשה עבודה עם פליטים.
ואת,
כן, ואת גם, 4 שנים אחרי התערוכה במוזיאון תל אביב, הצגת תערוכה בשם שבעה אבדל קרימים, שנוצרה בעקבות עבודה שלך עם קהילה של פליטים, מאגרים מסודן ואריטריה בדרום תל אביב.
אני רק יוסיף לשאלה הזאת, שגם פה, בעבודה הזאת, וגם את מציגה את זה, הם לא רצו להצטלם הרבה, והם היה בדיוק את השאלה הזאת, של להצטלם ולהיות
זה,
מול המוצמתה.
זה אחד המשפטים בטקסט. זה אחד המשפטים בטקסט של הסרט. בעצם הטקסט של הסרט, התסריט, ניסה להציף את כל הבעייתיות של מערכת יחסים הזו בין אומנית פריבילגית לבין אנשים שהם פליטים או מבקשי מקלט. לא יודעת להגיד לגבי גיא, אני יודעת שהוא נסע לעבוד שם וללמד וידאו, וככה הוא הגיע למפגש הזה עם מבקשי המקלט, ואני הגעתי לזה בדרך אחרת לגמרי. אורית בולגרו, שהיא עוצרת ישראלית, היא פנתה אליי בזמנו, היא עבדה במוזיאון חיפה, והיא רצתה ליצור איזושהי תערוכה קבוצתית, ובעקבות העבודות שלי במוזיאון תל אביב, היא הרגישה שאולי יש לי קשר לזה, והיא רצתה ליצור תערוכה שקשורה או מהדהדת או מתייחסת לסיפורים עממיים. כי בזמנו ארכיון הסיפור העממי, עד שנת 80 ומשהו, היה ישב בתוך מוזיאון חיפה, ואז עבר לספרייה של אוניברסיטת חיפה. אז זה משהו שהיא ככה גיששה איתו.
ארכיון של דוב נויקים.
כן, אז אולי אני רגע אגיד משפט אחד על הארכיון הזה, זה נקרא ארכיון הסיפור העממי בישראל, אסאי, והוא קם אי שם בשנות ה-50, על ידי דוב נוי, שהיה פולקלוריסט וחוקר פולקלור.
שדווקא מאוד מעניין, גם בתקופה הזאת היה מאוד התנגדות לזה, כי בדיוק, נגיד בן גוריון וזה, רצו לעשות קור היתוך, הוא היה איזה מין סוג של חלוץ כזה, שאמר, רגע, יש את כל התרבויות האלו, שאסור להעלים בתוך קור ההיתוך, ואני חייב להציל את זה.
אז זה באמת פרויקט מדהים ומרשים, אם אני זוכרת נכון, יש להם משהו כמו 40,000 סיפורים רשמים, שהם רשמו לאורך השנים, ומעל 80 הוצאות לאור. כשאורית פנתה אליי וככה יצרתי קשר עם הארכיון, אז כמובן הנטייה הראשונית הייתה להסתכל ולמצוא את כל הספרים שמרכזים סיפורי עם ואגדות מאיראן. והיו כמה כאלה, והסתכלתי בהם ולא יודעת, לא מצאתי מה לעשות עם זה. ואז בעצם גרתי בזמנו בדרום תל אביב, ולא יודעת איך זה קרה, שחשבתי שרגע, אם זה נקרא ארכיון הסיפור העממי בישראל, וזה לא ארכיון דתי או לאומי, אלא גיאוגרפי, אז מה לגבי מבקשי המקלט ומה עם התרבות שלהם? זה היה בדיוק בנקודת הזמן שהתחילו לאיים ולגרש אותם, וכל הנושא היה מאוד מאוד ככה בכותרות, וגם כבר ב-2011 צילמתי ב... גינת לוינסקי סביב המחאה, היה לי איזושהי נגיעה לזה ככה בקטנה, ופתאום כשהיא פנתה אליי, אז הדבר הזה צף, ואמרתי, אולי אני אנסה לצלם וידאו של מבקש מקלט, מספר סיפור עם. וככה זה התחיל, נסעתי לחולות דרך הקשרים שמצאתי שם בן אדם, בשם ג'מאל עומר, שכרגע הוא חי בצפון שוודיה, מזה 4 שנים, וג'מאל היה בזמנו כלוא בחולות, הלכתי ופגשתי אותו, והוא סיפר לי כמה סיפורי עם, והסכים שאני אצלם אותו בווידאו. מיד אחרי הפרויקט נפל, כי היה שם ככה סיפור של פיתורים במוזיאון חיפה ואורית עזבה, ואני נשארתי עם הדבר הזה, והחלטתי בעצם להמשיך ולאסוף סיפורים, ומהר מאוד החלטתי להוציא ספר, כי...
למה בעצם פנית לספר מאויר ולא לוידאו שתכננת מלכתחילה?
בזמן שהתחלתי לאסוף את הסיפורים, אולי אחרי הסיפורים הבודדים שאספתי, בהתחלה המחשבה הייתה שאני אעשה מזה מין עבודת וידאו של המון אנשים מספרים ככה עוד ועוד סיפורי עם. ונקודה ואומר שיש לי ספר סיפורי עם ומשלים מאיראן, שאני קוראת בו, זה של מבוגרים בכלל, אבל מאז שאני ילדה קטנה אני קוראת בו. משהו כמו 20 שנה זה היה בארצות הברית בספרייה של דודה שלי, וזה לא היה אצלנו. ואז פעם אחת אבא שלי חזר מארצות הברית והביא את זה, או מצא את זה אצלה בספרייה. למה חזרתי לקרוא בזה? סיפורים קצרים. בעצם זה כאילו משל, ואז נגיד בין 2-15 גרסאות שונות של אותו משל מאזורים גיאוגרפיים שונים באיראן. אז זה קל לי להבין את זה. השפה יחסית פשוטה, ובכל פעם שבעצם לא ידעתי משפט או לא הבנתי קונטקסט, שאלתי את ההורים שלי. ותוך כדי האיסוף של סיפורי העם מפי הפליטים, פתאום חשבתי על האופציה הזו, שבעצם אם אני אסוף את סיפורי העם, אולי אני בעצם גם אשים אותם בארכיון של סיפורי העם, וגם מה אם אני אוציא ספר, וזה ממש יהיה אובייקט שהפליטים יכולים להשתמש בו. ואז באמת, בהתחלה המחשבה הייתה להוציא את זה בעברית ואנגלית, כי באמת חשבתי כמו שחושבים על קטלוג, ואז לאורך הזמן כשאספתי את הסיפורים, וככל שהעמקתי לחשוב למי הספר הזה מיועד, והאם אני מנצלת את מבקשי המקלט בזה שאני אוספת את הסיפורים שלהם, ולוקחת מהם את הנכס התרבותי שלהם, אז מה אני נותנת בתמורה? מה הם מרוויחים מזה?
ומה התשובה על זה?
התשובה הייתה שאני אתרגם את הספר גם לערבית, שזו השפה הרשמית בסודן, וגם לתיגרינית. זאת אומרת, הקהילות שאני אוספת מהם את הסיפורים האלה, הספר הזה נגיש להם. ואני לא אשים מאמרים אקדמיים בספר הזה. וסרג'יו אדלשטיין שעצר את התערוכה לא יכתוב טקסט על הפרויקט בתוך הספר, אלא זה יהיה ספר סיפורי עם, נקודה. וככה הוא יכול לתפקד בעולם, לא רק בשדה האומנות, אלא גם בעולם שלהם. והחלטתי שאני אנסה לגייס כסף כדי שאוכל כאילו גם אולי להחזיר עותקים, לתת עותקים במתנה לקהילה, וזה כבר תפס ככה, התגלגל.
איבליס. היום היה איש שתמיד נהג להגן על איבליס, השטן. בכל פעם שמישהו קילל את איבליס, שאל האיש, למה? אני לעולם אינני מקלל את איבליס. מה כבר עשה לכם שככה אתם מקללים אותו? ראיתם אותו פעם? מישהו מכם ראה אותו פעם? איבליס אדם טוב הוא. אני לעולם אינני מקלל אותו. לילה אחד, שעה שישן במיטתו, הופיע איבליס בחלומו של האיש. הוא ניגש אליו ואמר, אהפוך אותך לאדם עשיר. אתה איש טוב, חבר שלעולם אינו מקלל אותי, ולכן אתן לך כסף רב. בעודם הולכים יחדיו, אמר האיש לאיבליס, הו איבליס, עייפתי נורא. רחב על גבי, אמר איבליס. רחב האיש על גבו של איבליס, והשניים המשיכו בדרכם זמן מה. ואז אמר האיש, איבליס, אני חייב להשתין, הורד אותי מגבך כדי שאשתין. חברי, אינני אוהב את המקומות הטמאים והמרושעים. השתן בעודך רוכב על גבי, ואל תדאג, אתה הרי האיש שאינו מקלל אותי. האיש השתין במיטתו. באותו רגע התעוררה אשתו ואמרה, או גבר, שאלוהים יקלל את איבליס, שאלוהים יקלל את איבליס. והחל מאותו יום התחיל הגבר לקלל את איבליס על ה ועל דה. סיפר ג'מאל עומר, יליד 1980, דרפור, סודן. באוגוסט 2015, במתקן שהייה לפליטים חולות, ישראל. את הסיפור הוא שמע במתקן מפי ישמעיל, גם הוא מדרפור, סודן.
ספר סיפורי העם הזה מלווה גם בציורים שלך. עד עכשיו לא דיברנו עליו בכלל, אבל בעצם חלק מרכזי בעבודה שלך כאומנית מתחילת הדרך, זה ציור, ופה ושם חיבורים של ציור והקרנות. איך את רואה את הצמיחה הכפולה הזאת?
אני חושבת שפשוט עבודות וידאו זה ללונגרן, לטווח ארוך, עבודה ככה שהיא יותר על ציר הזמן, לוקח לה זמן עד שהיא מתממשת, וציור זה פשוט בסטודיו ככה במיידי. אני חושבת שזה, אולי זאת הסיבה שאני בשתי הפרקטיקות האלה, או אולי זאת הסיבה שחזרתי לצייר בתואר השני, אחרי שזה כמה שנים לא ציירתי. כי קיבלתי סטודיו, וכל החבר'ה היו באים לסטודיו באבולאפיה, בשנה א' בתואר השני, ולי לא היה מה לעשות שם, כמה זמן אני יכולה לשבת לערוך כלום. מה, אני יושב כל היום על המחשב? אז חזרתי לצייר, ובעצם ככה זה לאורך כל השנים מאז שהציור הוא משהו יותר מיידי, והווידאו ככה...
הוא גם עם המון הומור.
גם הווידאו, אם אני מרגישה שאני מנסה, או מנסה, כאילו, קורא בהם הומור או ציניות לפחות.
כן, אבל זה הומור אחר, כאילו, לא יודע, אני אוהב את ציניות, כאילו, אפילו הלצה עושה שטיח ממלפפונים ו...
מי שהיא קרא לזה בדיחות פואטיות. אני חושבת אותו דבר, כן? אני מניחה שהתבנית במוח שלי לא משתנה בין המחשבה על ציור למחשבה על וידאו, היא חושבת... זה יושב על אותו ככה.
כן, אבל כשאני מסתכל על דימויים שלך בציור ודימויים מהווידאו, אני לא כל כך, לא תמיד רואה את הקשר ה... כאילו...
הנרטיב בווידאו.
לא רק נרטיב, אני חושב גם בציור שלך, שילוב של מינימליזם ומקסימליזם. מצד אחד, המון המון רקע לבן ודימוי בודד בתוכו. מצד שני, דימוי עצמו יכול להיות מאוד גדוש. הרבה קבקובים, הרבה צבעים, הרבה זרחניות כזאת. ולעומת זאת, הווידאו הרבה פעמים... גם בגלל איך שאת מצלמת, או גם בגלל שאת מפעילה לפעמים צלמים אחרים, אז הוא כאילו חובבני לפעמים, או שהוא סטטי ומאוד פשוט, שוט כזה על פנים של מישהו, או בקולנוע, הוא פחות מפותח ומסולסל ממה שקורה
מעניין,
בציור.
מעניין, כי מה שאתה אומר דווקא גורם לי להרגיש שזה אותו דבר. אני לא באמת יודעת לצייר, ואני לא באמת יודעת לצלם. אז או שאני מעמידה מצלמה ופשוט מצלמת את ההתרחשות, כן, ומביימת בעצם במקום... להיות ככה יותר מפותחת בטכניקה של הצילום עצמו. אותו דבר עם הציור, אני פשוט ככה מין מוצאת איזה שטיק אולי אפילו, כאילו איזה חזירה שהיא בעצם שטיח של חזירה, עם הגורים שלה, היא חזירה, אבל היא בעצם מתה. היא כאילו מין כזה...
אבל זה העניין ש...
דה בדואליות כזו.
כאילו הרושם הראשוני מהציורים הזה, כאילו כמעט ציור נאיבי.
כן.
אבל אז שאתה מתעמק בהם, אתה רואה שהוא מאוד לא נאיבי. אמרתי הומור, אבל יש גם סוג של...
יש קריצות תרבותיות כאלה, כן, כאילו קרישאות תרבותיות.
ואולי יש גם נרטיב בתוך זה.
אז דברים זוהרים.
אני כן. אפריד רגע בין מה שאני עושה בשנתיים האחרונות, שזה מין ציורי שטיחים וחיות מתות, שזה איזשהו קצת ככה, איזה פנייה כבר אחרת, לבין מה שעשיתי קודם לכן. כל הסדרות הראשונות... מ-2010 עד נגיד 2015-16, שהן היו יותר אורנמנטיות, אז הייתה להם איזה אג'נדה. יש סדרה שלמה שנקראת אבס, שזה בעצם מין איזה סדרה גנרית על דימוי של גברים מזרחיים, כל האבסים האלה, או סדרה שנקראת רעל מסגדים, ורעל מתוך השפה של עיצוב, שהולכים לחנות עיצוב ובוחרים ריצוף ברעל של, או בוחרים טפט, שהיא בעצם, כל הציורים שם הם מן איזה קולאז' או איזה היבריד של מישמש, שנראה כמו, אבל הוא לא באמת מסגד, זה לא באמת...
אז כאילו את עושה אורנטליזם?
אורנטליזם עצמי.
אבל גם, כן.
וגם
אבל...
הדבר עצמו.
וגם את מבקרת אורנטליזם תוך כדי שאת עושה
כן,
את זה.
כן.
וזה פה אולי התכוונו ל...
כן. אני... יכולה להרשות לעצמי להיות אוריינטליסטית, כי אני גם...
כי את באה מהאוריינט.
אני באה מהאוריינט. אני גם תוך כדי עבודה מבקרת, כי המסגד הזה נקרא פיצה תקרה. זאת אומרת, אני משחקת על, על התפר הזה. הציור עצמו הוא באמת אורנמנט, כי הוא גם ציור, ובו זמנית הוא מבקר את זה שאנשים הכבשת וגם ירשת, הולכים והורסים בית ובוחרים, בוא נבחר ריצוף ערבי אותנטי.
תוצרת סין בעיצוב אידלתי.
כן, כן, ונשים את זה במקלחת שלנו, ואז הבית נראה כאילו, הוא אמנם משופץ, אבל זה נראה כאילו אמיתי.
אז כן. זה החלק, רגע, זה החלק הראשון של הקריירה שלך כציירת, אמרת שיש שני חלקים, את רוצה להפריד עכשיו לדבר על החלק
כן, השני. כן, עכשיו אני לא יודעת עדיין להגדיר מה אני עושה. חלק מהדברים, נגיד ב-2018 ציירתי שטיח מלפפונים גדול שנקרא אל תיגי במגש המלפפונים, וזה זאת הייתה עבודת רצפה של איזה 4.5 מטר על 3.70, ממש גודל אמיתי של שטיח, שמן על פשטן, שכולו היה עשוי האורנמנט הבסיסי היה מלפפונים ופרחי מלפפונים. אז לרגע מבבט ראשון זה נראה כמו כל שטיח פרסי נקרא לזה, אבל לרגע מסתכלים, מבינים שזה בעצם אולי בדיחה.
והכותרת?
אל תגיעי במגשת מלפפונים, זה משפט משיר של להקה איראנית גולה בשם קיוסק.
میگن این جای تار نمیشه زه میگن این جای تار نمیشه زه میگن این جای تار نزن دست به ظرف خیار نزن میگن این جای تار نمیشه زه میگن اینجا باس نمیباسه
شیر اتسمو هو مدبر على مذکیر اولای شنوت ال80 بایران مدبر على كل من تابویم شانی زوخرت بتور یلدا לא לגעת בכיבוד שעל השולחן, או לא לעשות את זה, לא לאכול גורמס אבזיק תבשיל עם פיצה או עם קטשופ, כזה, לא לעשות את זה, אולי שעטנזים מערביים ואיראנים, או לא לעשות ככה כנגד החינוך והתרבות. המלפפון עצמו, כאובייקט התייחסות, נחשפתי לזה, לא נחשפתי
לזה. בעצם האונטליזם לאיראן זה בעצם על הבורגנות האיראנית של המשפחה, של המעמד הבינוני שמערך את האורחים.
לא, לא. זה על הטאבו שכשהולכים להתארח, אז הילדים קודם שיוכלו בבית, כדי שלא ילכו ויהיו לא מתורבתים. זה לא בורגנות, זה דווקא ההפך, זה כאילו הכי בסיסי. זה כאילו א' ב' של תרבות איראנית של להיות מנומסים ולא ככה חצופים. אני אחזור רגע למלפפונים, שבעצם בן הזוג שלי שם לב לזה, כשהיינו באיזה רזידנסי בארצות הברית, התארחנו אצל דוד שלי, ואחרי ארוחת ערב כולם יושבים, שותים בירה, וויסקי, ואז דוד שלי בא עם מגש מוזהב, עם ערימה של מלפפונים, וככה, קחי מלפפון, אני כזה, לא רוצה. הוא ככה דוחף את זה לתוך הפרצוף שלי, וזה נורא הצחיק אותנו, הפעולה הכמעט פאלית הזאת, מה אתה דוחף לי מלפפון לתוך הפרצוף? אני לא רוצה. בן זוג שלי אמר, מה זה כל המלפפונים? ומה, אתה לא יודע, כאילו זה כמו ששמים פירות, שמים מלפפונים.
זה מלפפונים
זה
טריים?
זה כיבוד, כן, טריים.
זה לא מלפפונים חמוצים.
לא, 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 זה כמו okay. מזט. Okay. זה כאילו, שמים את זה ליד האלכוהול. אבל עם הזמן זה כבר... לא רק ליד האלכוהול, זה כאילו בסלסלת הפירות עם ה... מישהו אמר לי, איזה עוצר איראני שעבדתי איתו עכשיו, הוא חי באיטליה, הוא אמר לי, את יודעת מה אומרים? כשיש 50 אורחים, קונים 50 בננות, 50 תפוחים, 50 תפוזים, 100 מלפפונים. זה כאילו הכיבוד.
אנחנו כל הזמן מדברים על איראן ועל הקשר האיראני והילדות האיראנית, אבל יש עוד כמה דברים בעבודה שלך. אחד מהם שהזכרת, זה התאונה שעברת רגע לפני שהלכת בעקבותיה ללמוד אומנות. זה משהו נורא דרמטי. הוא הרי משפיע על חיי היומיום, לא פחות אם לא הרבה יותר, מהילדות באיראן וההגירה. זה משהו שנמצא ביצירה?
לא. כרגע לא לפחות.
זה היה מאוד גס רוח, חשבתי.
לא, ממש לא, ההפך,
אין לי שום... אני רק יוסיף על זה, בגלל שאנחנו יושבים פה, אבל אנשים שומעים אותנו, את יושבת פה, אנחנו יושבים פה איתך ויושבת בכיסא גלגלים.
כן.
וזה בכלל לא היה איש, כאילו לא דיברנו זה, לא זה, זה בכלל לא עלה בכלל עד עכשיו שיונתן העלה את זה כמעט בכוח, את השאלה.
אין לי מה להגיד על זה, זה פשוט לא, אולי עוד לא הגעתי לזה. אני עוד עובדת סביב הנושא הראשון שצף לי, שזה השבר של המעבר, ההגירה. אבל כן, זה בהחלט כאילו עוד שבר, עוד דבר שקרה בעצם. הזהות שלי מחולקת לשלוש. אבל בנוגע לנכות, אני חושבת שיש עבודות משנת 2009-10, שהם לא, אמנם לא רואים אותי בכיסא בעבודה, אבל הם כן סביב הנכות, מבלי שבכלל ידעתי בזמנו שעשיתי אותם. יש כמה עבודות שאני זוכרת שכשצילמתי אותם, המחשבה הייתה שהם בעצם מדברות על איזשהו כוח פיזיקלי של נפילה, של כבידה, שבעצם הסיכוי של הפעולה בתוך העבודה להצליח או להיחשל היא 50-50. אם היא תצליח, אז הרוח האנושית הצליחה להתגבר על החוק הפיזיקלי, ואם היא תיחשל, זה פשוט הטבע. כמו לנסוע בחושך מוחלט ברכב, בלי פנסים, בכביש. כמו וידאו שבו מישהו עושה עמידת ראש על חסקה באמצע הים. בעצם מין שכבות של מסוגלות פיזית. כמו עבודה נוספת של מישהו, שזה באמת הכי קרוב אליי אולי פיזית, וזה באמת היה גם איזה תרגום של משהו שקרה לי בעולם. כל העבודות האלה זה דברים שהייתי עדה להם בעולם, ואז חזרתי וביימתי אותם. אז יש עבודה שנקראת הדיונה, וצילמתי אותה בדיונה באשדוד, שבה רואים מישהו שרוכב על אופניים, מנסה לחצות דיונה, והוא בעצם מרצף לעצמו את הדיונה בככה קרשים כזה, חתיכות של קרש, כדי לחצות. הוא בעצם חוצה את המסך של העבודה, הווידאו סטיל והמצלמה סטיל, והיא בעצם חוצה את המסך. וזה באמת היה איזו הרחקה של משהו שקרה לי בחוף ים, שהלכתי לים עם חברים לפני באמת באיזה 2008-2009, ואיזה חבר הגדיל ראש, ובמקום לגרור אותי בתוך החול עם הכיסא, או להרים אותי ולסחוב את הכיסא בנפרד, הוא מצא עצים ויצר לי ממש שביל מרוצף. ואז בעצם צילמתי את העבודה הזו. אז כן היה איזשהו רגע של עיסוק בנכות, והסוסים של סטנפורד קרו באותם השנים, אבל זה בעצם ככה נעצר.
זהו, באמת רואים בכל מיני תערוכות וקטלוג מזה שיש את הביוגרפיה. תמיד זה מתחיל באומנית ישראלית, ילידת איראן.
זה באמת חלק מהזהות, אבל זה גם כבר כאילו נהיה איזה שטיק. שטיק במובן של, כן, כאילו נולדה, מה לכתוב? נולדה באיראן? אז זה כבר כאילו...
זה לא כמו לכתוב נולדה בארצות הברית.
זה כבר אקזוטי.
זה טעון. לא, זהו, כן. השאלה אם זה משהו שאת מרגישה שזה גם אולי כבר הפך לאיזשהו מסע.
לא, אבל אתה יודע מה עונן? מצד אחד זה שטיק. מצד שני, באמת מציינים איפה הבן אדם נולד.
פעם הוזמנתי לאיזה תערוכה, פסטיבל בלובלין. והסתכלתי על הרשימה של כל האומנים שלי, וקלטתי שאני האומן, גם הישראלי וגם היהודי היחידי שהוזמן. שאלתי אותי, רגע, אם אני עושה ללובלין, וגם המשפחה שלי במקום, האזור וכל זה, האם אני יכול לא לעשות משהו שקשור לשואה, או לא קשור משהו ליהדות? ומצד שנייה איזושהי התנגדות, רגע, אני רוצה בכלל לדבר על, לא יודע, על משהו אחר, אז זה, ואני הבנתי בסופו של דבר, אני לא יכול להגיע ללובלין, ולא לעשות עבודה שקשורה ליהודים ושואה.
אני מבינה את השאלה שלך, ובאמת זו שאלה של הביצה תרנגולת. אני לא חושבת שבחרתי בזה, זאת האמת. אני חושבת שזה הכלים שיש לי.
לא, יכולת אומרת, גם לבחור להיות האומנית בכיסא גלגלים.
אם היית מראיין בן אדם, שהעיסוק שלו לא עסוק בו, אז לא היית שואל את זה.
נכון.
אבל בגלל שהעיסוק שלי, העשייה האומנותית קשורה לרקע שלי או למוצא שלי, אז השאלה שלך עולה.
אצלך באופן מובהק, העניין האיראני פשוט עולה שוב ושוב, את מתייחסת אליו תרבותית.
כי זה זון שאני חיה אותו. אני חיה אותו כמו שאני עוסקת בו באומנות, אני גם מדברת פרסית עם הבן שלי בן הארבע. זה לא משהו שהוא מנותק מההוויה היומיומית שלי. העיסוק הזה סביב האוכל, וסביב המפגש, וסביב ההורים, וסביב השפה, ואיזה מוזיקה שומעים בבית, זה משהו שאני חיה אותו. וזה משהו שהוא גם מטריד אותי, מעסיק אותי. זאת אומרת, אני עכשיו, בשנה האחרונה, מתקשה יותר ויותר בפרסית שלי מול הבן שלי. זאת אומרת, השפה שלי דלה מדי. אז אני כל הזמן חוזרת ושואלת, למה את עושה את זה? אתמול פגשתי אנשים, היינו במסיבת יום הולדת, ומישהו שאל אותי, אז למה את מדברת איתו פרסית? וזאת שאלה שאני מחפשת עליה תשובה. והתשובה הזאת, יכול להיות שהיא תהיה פתאום עבודת וידאו. זה לא טיקט שאני רוכבת עליו, כי הוא אקזוטי וסקסי. זה טיקט שאני נוסעת עליו כמו שאני נוסעת בכיסא, זה פשוט חלק ממני. אז זה מה שמעסיק אותי.
אז העבודה הבאה היא עבודה על איך את נעשית יותר ויותר אילמת מול הבן שלך?
העבודה הבאה, שאני לא יודעת אם בכלל תקרה בסוף, כרגע זה איזה משהו שהימם אותי, קיבלתי תקציב לעשות עבודת וידאו שאני עוד לא עושה אותה, אבל גיליתי בדיוק סביב הפרויקט של יוסף עבד ב-2013, אז מחמלבב שביקשתי ממנו להקריא לי שיר של משוררת איראנית שהכרתי, פורוך פרוך זד, הוא לא הסכים להקריא את השיר שאני רציתי, והוא בחר שיר משלו, מהספר שהבאתי. ואני לא הכרתי את השיר הזה, והשיר נקרא בובה ממוכנת. וכמובן שלא יכלתי שלא לחשוב על זה, שגם לדליה רביקוביץ', או להיזכר, יש שיר שנקרא בובה ממוכנת. מהון להון באיזה ערב השקת ספר של מישהי שתרגמה את הספרי שירה של פורוך פרוך זד, סיוון בלסלב, אז פגשתי מישהו שהוא אמר, את יודעת שלמאהב של פרוך זד היה רומן גם עם רביקוביץ'. ואני כזה, מה? ואז התחלתי לחקור את הנושא. והסתבר שאחרי שפרוך זד מתה, בשנות ה-70, אברהים גולסטן, שהוא איזה איש רוח ומפיק קולנוע וקולנוען בעצמו, בא לארץ לאיזה 10 ימים, והיה לו רומן עם דליה רביקוביץ', והיא מדברת על זה באיזה רעיון בעיתון הארץ. וזה כאילו הדבר הזה שיש שתי משוררות, איראנית וישראלית, שיש להם במקרה שני שירים שנקראים אותו דבר, וגם מדברים על אותו תוכן של נשיות או קיום חנות. היה להם רומן עם אותו גבר בזמנים שונים. אז זה קצת ככה הימם אותי, והחלטתי לעשות על זה וידאו. ואולי אני אעשה וידאו. אבל ככל שאני לומדת יותר ויותר את הדבר הזה, אני מבינה שהוידאו הזה קשור לשפה. וזה לא קשור בהכרח לשתיהן, אלא קשור לשפה המפוצלת שלי, וגם השפה המפוצלת שאני מדברת עם הילדים שלי עכשיו. אז אני עוד צריכה אולי לפענח את הגשר הזה ביני לבינן, ואז תהיה אולי עבודת וידאו.
אפשר את הקטע הזה לשמוע? שהוא מקריא את השיר?
כן. בטח, אפשר לשים חלק מזה.
اسم شعر عروسک کوکی شاعر فروغ فرخزاد کسی که داره میخونه محسن مخملباف بیش از اینها آه آری بیش از اینها میتوان خاموش ماند میتوان ساعات طولانی با نگاهی چون نگاه مردگان ثابت خیره شد در دود یک سیگار خیره شد در شکل یک فنجان در گلی بیرنگ بر قالی در خطی موهوم بر دیوار میتوان با پنجه های خشک پرده را یک سو کشید و دید در میان کوچه باران تند میبارد کودکی با باد بادک های رنگینش ایستاد زیر یک تاقی گاری فرسوده میدان خالی را با شتابی پرهیاهو ترک میگوید می توان بر جای باقی ماند در کنار پرده اما کور اما کر می توان فریاد زد با صدایی سخت کاذب سخت بیگانه دوست می دارم می توان در بازوان چیره یک مرد ماده زیبا و سالم بود، با تنی چون سفره چرمین.
הזכרת קודם עבודה עם עוצר איראני, ולפני כן עם אומנית איראנית, ורציתי לשאול אם באמת בכל המסעות שלך, גם ברשת, אבל גם הרבה פעמים מסעות לחול, נוצרה מין רשת איראנית אלטרנטיבית, שהיא בעצם רב תרבותית, שאת חלק ממנה.
אני לא יודעת אם יש רשת, אבל כן, יש לי חברים או עמיתים שאני בקשר איתם, והם ממוצא איראני, או בדיוק... אתמול כתב לי אומן שוודי שפגשתי אותו ברזידנסי בשוודיה, והוא סיפר לי שהוא עובד עכשיו עם גלריה בטהרן, והוא נסע כמה פעמים, ופתאום הוא ככה התחיל לצלם, וערך עכשיו עבודת וידאו שהוא צילם אותה בטהרן, ואם אני אוכל להסתכל וסתם ככה לחוות דעה. אז כן נוצר איזשהו משהו בעולם שסביב זה. זה גם, כן, זה מקום של נקודת מפגש.
אלהם רוקני, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
תודה.
הפרק הוקלט במרתף המרכז לאומנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא אמיר בולצמן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר, והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף, ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.